שלום and welcome.
שלום.
מצטרפים להשכרה עם...
הגעתם לסרטים להשכרה עם שקד.
וסתיו.
שבת.
אנחנו צריכים לקבוע איך.
אנחנו, זה מרגיש שאנחנו צריכים להתאמן על זה, כי זה תמיד יוצא כל כך מבולגן.
אבל איזה סרט אנחנו מדברים היום?
היום אנחנו מדברים על סרט מיוחד. סרט שיצא שנה שעברה, ב-2019. סרט אימה, once again.
וואו,
אנחנו מדברים על מידסומר של ארי אסטר. כן, 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 כן. סרט שאני מאוד מתרגש לדבר עליו.
גם אני.
כי 2019 שהייתה מלאה בסרטים מצוינים. אם זה The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood, ו... יש כל כך הרבה, פרסייט ומריד סטורי, והרשימה פשוט הולכת ונמשכת. הסרט הזה באמת סטוד אפ בשבילי. זה הסרט היחיד מהסרטים שבאמת אהבתי שלא ראיתי בקולנוע, שזה קצת מאכזר.
היה בקולנוע בישראל?
היו כמה הקרנות מיוחדות בקולנוע לב.
וואלה.
התפסתי אותם. האמת כשראיתי את מידסומר בפעם הראשונה, זה היה לפני שראיתי בכלל את רדיטרי. רדיטרי יצא שנה לפני, ב-2018, ושמעתי, הדיבור היה שזה יצא סרט אימה חדש, הוא מטורף, הוא משוגע, אף אחד לא ציפה לזה. את רדיטרי?
כן.
בכל מקרה, אני, בגלל זה כל כך הפתיע אותי, כי לא ידעתי מי זה הבמאי. לא ראיתי את הרדיטרי, ולא כל כך ידעתי מה לצפות ממידסומר. ידעתי שזה סרט אימה בשוודיה, כמה חבר'ה שהולכים לשוודיה, וזה סרט אימה בעיר, כאילו, אין, הכל קורה בשטחים פתוחים לאור יום. ואני חייב להגיד שברגע שצפיתי בו, פשוט נכנסתי למשהו שלגמרי לא ציפיתי לו. כי קיבלתי את הסרט הסוריאליסטי הזה, עם דמויות שכל כך מעניינות, לא ציפיתי להתחבר כל כך לדמויות. לא ציפיתי שזה יהיה אישו כל כך גדול מהסרט שאני אתחבר אליו. חוץ מזה, זה, מה שקרה זה פשוט... שעבדתי באותו בוקר, ואז הלכתי לישון, כי ישנתי כמה שעות לילה לפני, כמה שעות בודדות, ואז עשיתי את השנץ הזה, התעוררתי באיזה 12 בלילה, ראיתי את הסרט הזה, נכנסתי אליו וחזרתי לישון. ואז פתאום נכנסתי למין מימד כזה, כל כך נכנסתי לתוך הסרט, ואז זה היה כאילו, הייתי במצב שינה, נכנסתי לתוך העולם של הסרט הזה, וחזרתי לישון, וכשחזרתי לישון עדיין הרגשתי, שמעתי את המוזיקה ואת ה... הרגשתי שאני עדיין שם, כי זה סרט שכל כך ברגע שאתה once you're in it, כאילו, לוקח זמן לצאת, ועדיין הייתי כאילו סוג של ישן, אז כל הסיטואציות האלה התחברו לי, אז הייתה חוויה מאוד מיוחדת לראות את הסרט הזה בפעם הראשונה.
אני חושב שזה משפחת כאילו אתה מתאר טריפ, נכון?
כן, רק על על חוסר שעות שינה. מעניין ל... טוב, סבבה. אז הסרט מספר על דני, היא חיה בארצות הברית, יש לה חבר, היא נמצאת בזוגיות, הם נמצאים ביחד כבר 4 שנים. זוגיות לא בהכרח מתפקדת, למרות שהם לא בהכרח מודים לגבי זה. הם סוג של ביחד, אבל לא מוצאים אחד את השני שם. ובן זוג שלה, קריסטיאן, באותו הזמן היא מגלה שהוא מתכנן לטוס לחודש במין קומונה כזאת בשוודיה, שחברים שלו הזמינו אותו, יש להם חבר שהגיע מאותו קומונה שמזמין אותם. אבל כל העניין הזה קורה בדיוק כשהיא חווה טרגדיה גדולה במשפחה שלה, אחותה שמתמודדת עם מניה דפרסיה בעצם התאבדה, ובהתאבדות שלה הרגה גם את ההורים שלה, ובסיטואציה הזאת שכל עולמה מתפורר, והיא מנסה להבין מה קורה עם המערכת יחסים הזאת, שהיא לא מקבלת באמת מספיק תמיכה, היא יוצאת למסע הזה עם, עם חברים שלו, שספק מרגישים בנוח איתה, ושם קורים באמת דברים מאוד מאוד מוזרים, שאליהם ניכנס יותר בפרטים בהמשך.
לגמרי. הזכרת את זה שארי אסטר הוא בעצם במאי חדש, ואני רוצה קצת להתעכב על זה, כי אני חושב שהעשור הקודם היה עשור די גדול לבמאי אימה חדשים. ראינו הרבה, ראינו את ג'ניפר קאנט, שעשתה את... את הבאבדוק, ואחר כך גם את...
המצוין.
המדהים, ואחר כך את The Nightingale. ראינו את רוברט אגרס, שעשה את The Witch, וזה סרט שאנחנו צריכים לדבר עליו פה מתישהו, ואחר כך את
The Lighthouse.
עדיין לא ראיתי The Lighthouse, אתה יודע?
אני ראיתי אותו ממש לא מזמן, הוא מצוין.
כן? אתה ממליץ?
הוא פאקינג מוזר. לגמרי.
אז אני אראה אותו. יש לנו את ג'ורדן פיל, שנכנס כאילו בבנגר מטורף עם Get Out. אחד מסרטי הבכורה נראה לי הכי טובים בהיסטוריה.
אני אגיד את זה עוד פעם, המצוין.
ואז
המצוין,
שלא מעריכים אותו מספיק. וארי אסטר, שהוא גם נכנס לסצנה והביא לנו את Hereditary, שהוא פחות הפייבוריט שלי, אבל אנחנו נדבר עליו כשנגיע לפודקאסט שלו. ואת מיד סאמר שהוא לגמרי הפייבורית שלי.
המצוין. כן, לגמרי, זה היה סיכום מעולה, כי הייתה תחושה, כשהיינו בתוך העשור הזה, הייתה מין תחושה כזאת עם סרטים כמו, מה היה? היה את אנאבל, והיה את הנזירה, וכל הסרטים האלה, באמת, שאנשים אמרו, לאן נדרדר ז'אנר האימה?
ואז הגיעו...
איזה מזוכית.
יש איזה יוניברס כזה? זה באמת נחשב יוניברס, כאילו אנאבל וכל הסרטים. הם נחשבים באותו יקום, זה ממש מצחיק, בגלל זה ראיתי את זה.
אני לא התקרבתי לזה. אבל באמת אלה סרטים שיצאו בחסות, לפחות הסרטים של ארי אסטר ושל רוברט איגרט קוראים לו? מה שם המשפחה שלו?
רוברט איגרס.
כן. הם יצאו תחת A24, שזו חברת הפקה והפצה שנתנו לנו באמת סרטים עצמאיים, מתוכם סרטי אימה מעולים. בעשור האחרון הם הוקמו ב-2012, אם אני לא טועה. והאמת שכתבתי לי ככה כמה מהסרטים שהם הוציאו, וכמה הם באמת הגדירו את העשור האחרון מתוכם, את ז'אנר האימה כמו שאנחנו קיבלנו אותו בעשור האחרון. אז ככה אם אני עובר, קיבלנו מהם את Under the Skin ו-X Machina, ואת Room ואת The Witch שאמרת, שהזכרת קודם, ואת The Lobster, Moonlight שזכה באוסקר באותה שנה, את Lady Bird, The Disaster Artist, Hereditary ו-The Lighthouse, וכמובן Midsommar. זה לגמרי... מה זה?
ועוד עשרות סרטים וסדרות טובים.
כן, לגמרי. זה כאילו באמת נגיעה למה שהם עושים, וזה כל כך כיף לקבל סרטים כל כך מיוחדים ושונים ואמיצים, ואני חושב שזה מה שמידסמר נתן לי בתחושה הזאת. זה הייתה פשוט חוויה קולנועית בפני עצמה, שאומנם מאוד מושפעת מדברים שכבר ראינו, אם כבר דיברנו על The Shining, סרט שמאוד מזכיר לי את מידסומר, שבעיקרון הסרט שהכי השפיע על מידסומר, כנראה זה הסרט The Wicker Man. יצא לך לראות אותו?
לא.
זה באמת, זה סרט שגם כן הוא לוקח אאוטסיידר, מכניס אותו לתוך קומונה כזאת שחיה לבד, והם עושים כל מיני תקסים מוזרים כאלה, זה סרט בין אימה למיוזיקל כזה, והוא ביזרי לחלוטין, והאאוטסיידר נשרף בסוף בתוך איש קש. אז זה סרט שלחלוטין... אופס. אנחנו צריכים להגיד את זה, כי זה סרט שיצא רק לפני קצת יותר משנה. יהיו ספוילרים, אנחנו הולכים לדבר ספוילרים.
אני חושב שזה גיוון, כאילו, למה שמישהו ישמע פודקאסט על סרט בלי שהוא ראה אותו, כאילו זה ממש הספוילרים.
אני לא יודע. אני לא יודע. אנחנו הולכים להיכנס לפרטים מאוד ספציפיים. אז למי שלא ראה, אני מקווה שלא נתנו ספוילרים יותר מדי ספציפיים עד עכשיו, כי האזהרה יכול להיות, הגיע קצת מאוחר מדי, יהיו ספוילרים.
אפלייד לכל הפרקים שלנו לכל סרט אי פעם.
כן. אנחנו לקחנו את זה נורא מובן מאליו, כאילו שאנשים ראו, אבל כן, יהיו ספוילרים, סבבה, אז לכו לראות, כי זה באמת סרט מצוין.
זה מצחיק שאתה מדבר על A24 כמישהו כחברה, כי אני כבר הפסקתי להסתכל על זה בתור חברה, אתה יודע, אני יותר חושב על זה, אז זה ממש ז'אנר, A24 זה
ז'אנר. כזה חיים.
כן, זה ממש מצחיק.
אוי, לגמרי.
והם גם עכשיו התחילו לעשות סדרות, לא מזמן, בשנה שעברה, עם אופוריה, והם...
באמת? לא ידעתי שזה שלהם.
וואו, אני מת על A24.
הם לגמרי מדהימים, ואני לא יכול לחכות לשאר הסרטים שיצאו תחתיהם. אוקיי, שנתחיל לדבר לסרט?
יאללה.
הסרט מתחיל בצורה מאוד מוזרה, אוקיי? זה לסרט שהוא יחסית ריאליסטי, כן? הסרט כל פעם לוקח בין הריאליזם הזה ודברים מאוד נגישים ודברים שאנחנו מכירים מהיום-יום שלנו פחות או יותר, לפחות בישראל, שאנחנו תרבות שדי מושפעת מארצות הברית. הוא מתחיל בצורה מאוד ריאליסטית, אבל לפני זה יש מין, אני לא יודע איך לקרוא לזה, מין קארדבורד כזה, מטריד לחלוטין עם מוזיקה שכאילו מכניסה אותנו למין אגדת האחים גרים או אגדה מפחידה ומוזרה כזו או אחרת. כשאתה רואה גולגולת ענקית בצד אחד ושמש עם פרצוף כל כך שרודף אותי עד היום. ומה שיפה, בקארדבורד הזה שמתחיל את הסרט, שהוא מספר לנו לגמרי מה הולך לקרות. כאילו, מתמונה לתמונה אנחנו רואים את הדמויות הראשיות, החבר'ה האמריקאים, ואת כל הסיטואציות שלהם בתור דמויות אגדתיות כאלה. יש את הנסיך, קריסטיאן הוא הנסיך, וזה דרך מצוינת, וזה נקטע לכל מיני שוטים כאלה של עצים. אני מניח שזה בשכונה בארצות הברית פשוט. כשברקע אנחנו שומעים את הבחורה הזאת, כנראה מהכפר של ההורגה, שרה ברקע. ואז זה נקטע באמת לסיקוונס פתיחה הקשה הזה, בארצות הברית. וככה אנחנו מקבלים את ה... ככה מציגים לנו את הדמות של דני.
בגדול, אוקיי, אני אמשיך לגבי הפתיחה. אבל ספוילרים להניצוץ ולתורשתי, כל מי שלא ראה. בגדול, מה שמעניין לגבי איכשהו בחר לספר את הסיפור פה, כאילו ממש תפס לי את העין, כי אני זוכר שדיברנו לא מזמן על הניצוץ, והניצוץ לקח בערך 40 דקות, עד שהוא ממש בנה את העולם, ועד שהוא הכניס אותנו לתוך הטרגדיות שלו. אתה מבין לגבי? פה... יש לך ממש כאילו, מהרגע הראשון שאתה נכנס, מהרגע הראשון שהסרט מתחיל, אתה מבין שמשהו לא בסדר. ואז אתה רואה את המשפחה והם כולם מתים, ואתה מבין, אוקיי, נכנסנו למשהו מאוד 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 אפל. כאילו, אם בניצוץ הוא בעצם מושך אותך בכזה, אתה יודע, כאילו, tricking you, פה הכל מההתחלה כזה, אתה נכנס לטרגדיה, אתה נכנס למשהו ממש ממושקע. זה ידוע כזה מההתחלה. וזה מצחיק, אני חושב גם על הסרט הקודם שלו, אתה יודע, בדרך כלל לבמה יש את השפה שלו וזה, ופה הוא עשה, באיך שהוא ניגש לספר את הסיפור, הוא ניגש בצורה מאוד מאוד שונה, כי בתורשתי, שוב ספוילר מי שלא שמענו קודם, בעצם הסרט מתחיל להיות ממש מפחיד כשהראש שלה נערף. כאילו, שם אני חושב שזה באמת, הסרט מתחיל להיות ממש מפחיד. וזה לוקח כמה זמן לתוך הסרט, זה לא ממש בהתחלה. פה העולם מתפורר כאילו, הוא מתחיל להתפורר מהרגע הראשון, ואז רק איזה 5 או 10 דקות, אני לא זוכר כמה זמן זה היה, אל תוך הסרט היא מקבלת את, כאילו קרישטן מקבלת את השיחה, והעולם כאילו התפורר לגמרי בשביל הדמות הראשית.
כן. אז באמת זה כמו שאנחנו באמת מקבלים בשוט פתיחה הזה של הקארדבורד, באמת זה סיפור שהולך קצת הפוך כביכול, שהוא מתחיל ממוות ומסתיים בשמש בהירה ומחייכת. אז הסיפור מתרגדיה בעצם הסיפור עצמו הוא בלב שלו, הוא השחרור של דני מהחרדות שלה ומהכאב שלה ומהזוגיות הלא מתפקדת בהכרח. אז זה נכון לגמרי וזה נורא מעניין. אחד הדברים שהכי שמתי לב אליהם ככה בכל הסצנות פתיחה האלה בארצות הברית, זה איך שאנשים מדברים אחד לשני. יש כאילו חוסר תקשורת, הם אמורים משהו אחד ומתקבלים למשהו אחר, יש את כל הסצנת פתיחה הראשונה, אני אומר הרבה סצנת פתיחה, כל השיחה הראשונה של דני עם קריסטיאן, היא כל כך מודאגת והיא לא יודעת מה קורה, והיא כל כך לחוצה, והיא רק מנסה לדבר איתו, והיא פשוט לא מפסיקה להתנצל בפניו, בכל מיני דרכים שונות. והיא לא מספרת לו על כמה היא דואגת לאחותה, עד שהוא נותן לה את האופציה לדבר על זה, רק שהוא שואל אותה, מה קורה עם אחותך? אנשים שם לא מדברים באמת אחד עם השני, שזה ניגוד הפוך למה שקורה בכפר, בקומונה של אני קורא להם הורגה. שם... כן.
זה לא אתה הכלל, זה שקוראים להם הורגה, שקד.
אני לא יודע, אני לא יודע, לא זוכר איך קוראים לזה. אני קורא להם ההורגה, סבבה. אבל שם, בניגוד למה שאנחנו מקבלים בהתחלה, שזה אמור להיות הדברים הנורמליים, שזה איך שאנחנו חיים. בעצם, החבר'ה האלה, הם גדלים ביחד. הם לוקחים את כל התחושות שלהם וחווים אותם ביחד. הם נורא קשורים אחד לשני. המשפחות לא עובדות כמו שהן עובדות אצלנו. זה מאוד, כולם אחים של כולם, ואין בן אדם ששווה יותר או שווה פחות, והנכסים הם משהו מאוד קומוניסטי כזה, אבל בקטע. אז מעניין לראות כאילו את הדמויות בתוך הסיטואציות הראשונות, לבין מה שהם חווים אחרי זה בכפר. אפילו אם אני חושב על השיחת טלפון שלה עם חברה, אחרי שהיא מדברת עם קריסטיאן, היא נכנס למין התקף חרדה כזה נוסף על השיחה הזאת, היא מדברת עם חברה, וזה עוד פעם כאילו, אמנם זו שיחה קצת יותר פתוחה ויותר, הם יותר מרגישים בנוח, אבל הם, עוד פעם, הם לא באמת מדברות. כאילו, אתה שומע את החברה למה את צריכה אותו? אם הוא לא מקשיב לך, אם הוא לא זה, אז היא מבלבלת את השכל על זה, ודני לא באמת מקשיבה לה, היא עסוקה בזה. אז גם בשיחות שהן אמורות להרגיש בנוח, הן מאוד... גם אחרי זה, כשקריסטיאן מזמין אותם, אומר להם שהוא הזמין את דני לטיול שלהם, הוא עושה להם כאילו... אמרתי לה שהיא יכולה לבוא, כאילו, והיא הסכימה. אבל תדאגו, היא לא באמת מגיעה. והם כאילו בעלם, והוא עושה לו כזה, מרק עושה לו, לא, סבבה, חשבתי שאתה אומר משהו אחר. לא, אני לא. והיחיד שלא באמת מתעסק בכל זה, בסוג של, שמתי לב, כאילו, בצפייה האחרונה, מה הולך עם פלא? הבחור שמגיע משוודיה, מגיע באמת מהכפר הזה.
כל כך, קריפי.
הוא פשוט, אני חושב שהוא מקסים. הוא פשוט יושב ומקשיב להם. הוא לא נדחף, הוא לא דוחף את עצמו, הוא פשוט רוב הזמן הוא לא מדבר, הוא פשוט נותן להם לדבר, נותן להם להוציא הכל, הוא פשוט מקשיב למה שקורה, ואז ברגע הנכון, כשהוא מרגיש בנוח, הוא בא ומדבר עם מישהו, הוא בא ואומר את הדבר הנכון כביכול.
אתה מדבר על מתי שהוא דיבר עם דני, כשהוא ראה אותה בדירה?
זה לאורך כל הסרט.
כן, אבל אני רוצה ספציפית להתעכב על הרגע הזה, כי אני, עכשיו שראיתי את הסרט שוב, קלטתי שיש הרבה מאוד רמזים מטרימים לפני, הרבה מאוד. ואחד מהם, כשהוא מדבר איתה בסלון, אז הוא מדבר איתה על המי קווין. עכשיו, מאוחר יותר בסרט, היא נהיית באמת המי קווין. אז הרבה מאוד תקריות כאלה שגורמות לך להבין שהוא די תכנן את כל זה. אני חושב שהוא ידע שהוא לוקח את החברים שלו.
כן, כן, כן. לגמרי. יש... אם אנחנו מדברים כבר על רמזים מטרימים, יש רגע מעולה כשאנחנו רואים בפעם הראשונה את הארבעה חבר'ה האלה בבר, הם יושבים שם, וקריסטיאן כולו מתוסכל אחרי השיחה הזאת עם...
אתה יכול להכניס הרבה שוודיות להיריון.
כן, כן, כן. אז הם אומרים לו כאילו, יאללה, תיפרד ממנה, אתה לא צריך אותה, ולא זה, תמצא חברה שבאמת אוהבת לעשות סקס, וזה, ותוך כדי פלא עושה לו כזה, כן, ואל תשכח שכאילו בשוודיה, תוכל להכניס מלא בנות לשוודיות להיריון, ואני כזה, אומייגאד, אומייגאד. כאילו, אתה לא חושב על זה בצפייה הראשונה, ואחרי זה זה כזה פאקינג מטריד, כי זה הכל היה שם. אז לפעמים זה עשוי בצורה מעודנת ויפה, ולפעמים יש סצנות כמו... אנחנו הולכים לדבר על הדוב, אז אתה רואה דוב.
לגמרי.
יש גם, בחדר של דני, יש תמונה עם דוב ענק וילדה קטנה שכאילו מרגיעה את הדוב. בתמונה הענקית הזאת נמצאת ממש מעלה.
אני אוהב את זה ממש, אני אוהב את זה שהוא שם לב לפרטים הקטנים האלה, כי אני חולה על השטויות האלה, אני חולה להסתכל ברקע ולקלוט כל מיני דברים. נגיד גם בשיחה הזאת שהם יושבים במסעדה, אז אם אתה מסתכל, לא רואים את התמונה לגמרי, אבל רואים את הלמטה של התמונה. וזאת תמונה מאוד מאוד מפורסמת של סופיה לורן וג'יין מנפיל, שאתה מכיר את התמונה שאני מדבר עליה?
היא הייתה, לא ידעתי בהכרח מה התמונה הזאת, מה המשמעות שלה, אבל היא לגמרי בולטת. מה אתה
מאוד מאוד בולטת. למרות שרואים את הלמטה שלה, זה מאוד ברור, כי מכירים את התמונה, זאת אחת התמונות הכי מפורסמות בעולם. ואתה יודע, זו תמונה שנקראת אנבי, קנאה, כאילו שהיא מסתכלת עליה כזה, עושה לה סיידאי כזה לכל הסיטי שלה בחוץ.
כן, אבל איך זה קשור לסרט לפי דעתך? חשבתי על זה.
ניסיתי לחשוב איך זה קשור לסרט, אני לא יודעת כמה זה קשור.
זה בטוח חייב להיות קשור, זה מאוד בולט.
איסטר רגע, אתה יודע, הוא אוהב קולנוע, הוא אוהב קולנוע, וזה רגע די היסטורי של קולנוע שקרה שם. זה... אולי בגלל זה הוא לא שם את זה בפול פריים, הוא לא שם את זה שנראה את הכל זה, צריך מיזה קטנה כזה ל...
אני בטוח שזה אומר משהו.
הוא כל נוען
לאנשים... צריך לחשוב על זה.
יכול להיות שזה אומר משהו.
צריך לחשוב על זה, כן. בטוח זה אומר משהו, אני צריך לחשוב על זה.
לתמונה קוראים קנאה. אנחנו צריכים לחשוב איך קנאה מתקשר לנו.
אוקיי, well, just... Imagine if you were at a party and someone said, hey, what are you doing for summer? And then my friend said, oh, we're going to China for 3 months and we're leaving 2 weeks.
It's Sweden for a month
and that was the first you'd ever heard of it.
Okay. I told you I wanted to go to Sweden.
No, you said it would be cool to go.
Yeah, and then I got the opportunity and I decided to do it.
I don't mind you going. I just wish you would have told me. That's all.
Well, I just apologize, Danny.
You didn't apologize. You said sorry, which sounds more like too bad.
Maybe I should just go home.
What? No, no. I'm just trying to understand.
And I'm trying to apologize.
And I don't need an apology. I don't. I just wanted to talk about it. That's all.
I really think I should just leave.
No, 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 please, please, please. I'm not trying to attack you.
It
I'm not.
It really feels like you are.
Well then I'm sorry. I just got confused. I'm sorry. Hey, please, come on. Can you come come and sit with me, please? Please, and we can talk about it. Look, it just felt really weird, okay? But I'm fine. I think it's great that you're going to Sweden. I do.
מה אתה חושב על הזוגיות של דני וקריסטיאן? אני אשאל את זה אחרת. מה אתה חושב על קריסטיאן בתור בן זוג?
אני חושב ששתיהם סתומים.
כאילו... זה מאוד... כן.
אני אסביר את זה. קודם כל, היא קצת מעצבנת. כאילו, עם כמה ש... אני מניח שקריסטיאן רוצה להיות בן זוג תומך ו... וזה קשה להתמודד עם, הרבה. בסופו של דבר הוא צעיר, והוא צריך להתמודד כל יום עם, זה שהיא מדברת על זה שהאחות שלו, היום היא הולכת להתאבד, היום היא הולכת להתאבד, והוא מתמודד עם זה הרבה מאוד. אז מצד אחד, היא כאילו קצת מעצבנת, והוא כאילו גם מנותק כזה, לא, אני לא יודע, לשבת עם, עוד גברים במסעדה ולרחל על חזרת שלי, כאילו זה נשמע לי מה זה לא גברי, ומה זה... מעצבן כזה.
וואי, אבל כמה פעמים שמענו שיחות כאלה, של אחי, תעזוב אותה, היא משוגעת, היא כאילו זה...
אבל לא על מישהי שאתה הייתה 4 שנים. אתה מבין למה כיוון?
כן. זה באמת הפתיע אותי שהם אמרו שהם נמצאים 4 שנים ביחד.
זה לא הפתיע כאילו בכלל. זה לא הפתיע.
איך זה?
כי למה זה הפתיע אותה בכלל אם הם לא היו כל כך הרבה זמן?
אני חושב שזה נכון. זה באמת... משהו שיכול להיות שקצת הפריע לי, אבל מצד שני, זה הלב של הסרט, באמת של בחירות לא נכונות, והאנשים שהם שמים את עצמם. אני חושב שהוא, כשאני מסתכל על קריסטיאן, מאוד קל לא לאהוב את הדמות שלו, אבל אני חייב להגיד שאני מאוד אוהב את הדמות הזאת, כי אמנם הוא הבחור הלבן, הבלונדיני, כביכול חתיך, הוא לא כזה חתיך. אין לו יותר מדי שרירים, הוא לא, יש לו איזה בטן כזה.
הוא כן, והוא ג'ינג'י, לא? הוא ג'ינג'י.
בלונדיני, ג'ינג'י כזה. אני לא אומר שהוא מכוער, אבל זה מעניין מבחינת ליהוק, כי אני חושב שליהוקים מצוינים בסרט הזה. הוא הבחור הלבן והכביכול בלונדיני כזה, אבל הוא לא כזה חתיך, יש לו איזה בטן כזאת, כאילו אין לו איזה שרירים, הוא לא הכי חתיך בעולם, ולא זה, והוא כזה...
זה לגמרי בכוונה, אני חושב שהוא העלה משקל בשביל הסרט הזה, וגם יש את הזקן הזה שלו, ורואים מאוד מאוד במפורש שהוא לא מטפח את הזקן, כאילו יש לו את כל השיער הזה למטה בגרון, שזה בדרך כלל, אתה יודע, כשמסתפרים מורידים את זה, אז רואים שהוא כזה לא מטופח ולא זה, אבל זה בכוונה, ג'ייק ריינור נראה מדהים, אחי.
אני בטוח, כן, מדבר על הדמות בעיקר. לא לזלזל במראה של השחקן. אבל יש משהו בדמות שלו, כי הוא כל כך כזה, הוא מין דובי כזה אדיש לחלוטין. כולם נורא יודעים מה הם עושים בחיים שלהם, הוא לא. אחרי זה... יש את ג'וש שעובד על הטיזה שלו, והוא כל כך כאילו מרוכז בזה, וזה כל מה שמעניין אותו, ובגלל זה הוא הולך לטיול הזה, כדי לעשות מחקר על כל מיני קומונות כאלה באירופה. אז הוא פשוט מעתיק ועושה משהו דומה. ואז הוא מתעקש על זה שזה רעיון שלו, וכל מיני דברים כאלה. הוא מאוד כזה, הכל נסיבתי אצלו, הוא לא עושה שום דבר רע. הוא פשוט כזה אדיש וכזה זה. כשהוא מסיים את הסרט, הוא מסיים את הסרט די מסכן, הוא כאילו מאוד, הוא לא עושה כלום, וכשהוא עושה משהו, אז הוא זה הכי כאילו מינימום שהוא יכל לעשות מכל בחינה אפשרית. והוא פתאום מגיע לסיטואציות כל כך קיצוניות, ואין לו מושג איך הוא הגיע לזה, פשוט. בסוף הסרט, כשהוא כל כך מסומם כבר, ועושים לו, תריח את זה, תשתה את זה, פשוט.
בסדר, זה בסדר, תיקח.
הוא מגיע אחרי זה לשולחן, ודני היא כבר המיי קווין, והיא שם בזה, והוא מגיע לשולחן, כולו גמור ולא מחובר, הוא פשוט מתיישב, והוא עושה לו כזה, סליחה, אדוני, מה קורה פה? והוא מוחה כף כזה, והכל מתשתש לו, הוא כזה, why would you do that? הוא כל כך מסכן. אז זה מעניין לחשוב באמת על המערכת יחסים הזאת, כי לא מדובר פה במשהו של זה רע וזה טוב, אז עצם העובדה שהוא בוחר לבחור אותו, להציג אותו כבן אדם, ולא בתור הבחור הרע, והוא כזה מגיל, הוא לא בוגד בו או משהו, הוא פשוט כזה כל כך אדיש, שהוא לא נותן את מה שהוא יכול לתת.
הם גם לא מערכת יחסים כזאת קיצונית, כאילו, בסדר, הם לא מערכת יחסים מאוד בריאה, אני יכול לחשוב על הרבה זוגות, אתה מבין, הם לא משהו מיוחד.
נדבר רגע על על הרגע שבו הם מגיעים לשוודיה. יש להם את השיחה הזאת ברכב, שנגיד מרק כזה, הבחור עם הגבות, הוא כזה מסתכל מהחלון, הוא רואה את כל הבלונדיניות כזה, הוא עושה כזה, תגיד לי, איך זה הגיוני? כן, הוא כאילו, איך דווקא בשוודיה יש את כל הבחורות הכי יפות, מה יש שם וזה? וג'וש עושה לו, כאילו, אם תשים לב ג'וש, כל דבר שהוא אומר זה כאילו מין ניתוח כזה, מין איזה משהו שהוא קרה, מין איזה התחלה של תזה כלשהי, אז הוא עושה לו, כשהוויקינגים, הם היו טיילים ממקום למקום, פשוט היו חוטפים את הבנות הכי יפות, והכניסו זה. שתכלס זה מה שקורה אחרי זה עם דני. כאילו, כן. הם לוקחים את הבחורה האוטסיידרית ומכניסים אותה לתוך, לתוך ה-DNA שלהם. טוב, בוא נדבר על השוט. אז יש את ה, את ה, באמת ברגע הזה שהם נוסעים ובאמת נכנסים לפסטיבל, יש את הרגע הזה שהמצלמה פשוט מתהפכת, וכאילו הכל upside down, היא פשוט ממשיכה לזרום ככה עם התנועה של הרכב, וזה הכניסה בעצם של, של ארי אסטר לוונדרלנד. לי זה מאוד הזכיר את המעבר לארץ עוץ, ב-The Wizard of Oz, שהיא פותחת את הדלת ומהעולם הזה של השחור לבן לעולם הצבעוני, זה מאוד, זה הגרסה של ארי אסטר, וזה עובד כל כך טוב, זה שוט כל כך מהפנט.
זה ממש מעניין, כי אתה חושב על כל סרטי האימה האפשריים, והם כולם מאוד מאוד אפלים, מאוד מאוד, אתה יודע, הצבעים הם מאוד מאוד קבועים כזה, ופה היא נכנסת למשהו שהוא באמת מזכיר יותר להיכנס לסופרלנד מאשר לאיזה בלאד מפחיד של איזה קאט. ובכל זאת זה ממש ממש מפחיד, למרות שהשמיים כחולים בטירוף, והכל צבעוני, והכל פסטל, והכל נעים, והכל יפה. אני עדיין נכנס איתה לתוך המקום הזה, ואני עדיין מפחד, אני עדיין כאילו, she's going into some real shit, אתה מבין למה אני אתכוון? וזה יפה שזה נחשב הסרט הראשון שכאילו, שהוא לגמרי broad daylight, כאילו של אימה. וזה אדיר, אדיר.
אבל זה גם מזכיר את The Shining, אנחנו מדברים הרבה על The Shining, אבל זה מזכיר באמת את The Shining מהבחינה הזאת, של אתה צריך לחפש מה מפחיד, מה בעצם קורה, כי מה שאתה רואה הוא דבר אחד, מה שקורה הוא הקצה של הקרחון, מול מה שבאמת קורה מאחורי הקלעים.
כן.
שזה מה שבאמת מפחיד, והוא נותן לך לחפש את זה, הוא לוקח את זה באמת לאקסטרים. הכל גם כאילו, זה מעניין מה שאתה אומר מבחינת האימה. לי קשה קצת להגדיר את הסרט הזה כסרט אימה, למרות שהוא obviously סרט אימה. הוא מתחיל לגמרי כסרט דרמה, סבבה? הוא מתחיל לגמרי כמו דרמה משפחתית כזאת. הוא לא מרגיש, הוא מאוד מצמרר, הוא מאוד מצלק, אבל הוא לא בהכרח מרגיש כמו סרט אימה, כמו שזה התחלה של סרט דרמה שהוא טרגדיה משפחתית. לפני זה, זה בכלל הוא לוקח את זה למקום של אגדה האירופאית כזאת. ואז זה מין סרט נוער כזה נקרא לזה, הוא מתעסק בעיקר במערכות יחסים, ואז אנחנו רואים סרט אימה, אבל הסרט אימה הוא באמת נמצא כזה מאחורי הקלעים, הוא הטאג'אנר, הוא מאחורה, הוא לא... אז אנחנו רואים כזה שני ז'אנרים במקביל, ורק בסוף אנחנו מקבלים את האימה, כאילו... הכל קורה באמת, כי לאורך כל הסרט אני לא, לפחות עד הקצת אחרי האמצע, לא פחדתי לחיי הדמויות. הדמויות עצמן מרגישות יחסית בנוח, אומנם הם מכניסים אותם לסיטואציות מאוד קיצוניות, אבל עצם העובדה שהם אאוטסיידרים, זה נותן להם מין תחושה כזאת של אנחנו לא קשורים לתוך זה, אם יש שני חבר'ה שהרגו את עצמם וקפצו מצוק וזה כזה גורי וכזה זה, זה קטע שלהם, זה לא קשור אלינו. ולאט לאט זה מחלחל אליהם, לאט לאט הם נהיים חלק מכל זה, וכשזה קורה הם לא מבינים איך זה קרה, כי זה, הם היו בתוך הבועה שלהם, הבועה של האאוטסיידרים. ולאט לאט זה פשוט קורה באופן טבעי, ואז אנחנו נכנסים לסרט אימה.
אתה קצת מתאר את גרמניה הנאצית כרגע.
אתם לא רואים את הפרצוף שהיה לי. כאילו, אני צריך עכשיו... עכשיו אני צריך לחשוב על כל מה שאמרתי בהקשר אחר.
תשמע, אני חושב ש-2019 הביאה איתה הרבה שינויים לקולנוע, ואחד הרציניים זה... אני חושב שז'אנר מת, אתה יודע? אני חושב שכבר, אנחנו כבר לא חיים בעולם של ז'אנרים, גם במוזיקה וגם בקולנוע. אני חושב שדי הרגנו את הרעיון של ז'אנר עם פרסייט. אתה יודע מה אני מתכוון? כאילו כבר, לאנשים נמאס מלקבע את עצמם לתוך משהו אחד קבוע. אז כשעושים סרט אימה, זה לא בהכרח חייב להיות רק אימה, זה הוא נוגע בכל העולם. ואני חושב שזה דבר הכי מגדיב, להיות כמה שיותר ורסטייל.
זה לגמרי משהו שהיה תהליך לפני כמה עשורים, אבל זה נכון, אני חושב שהקולנוע הכי עשיר נקרא לזה, זה כשבמאים לוקחים את קצת מהסרט הזה, וקצת, אני מתאר מאוד את טרנטינו עכשיו, אבל קצת מהז'אנר הזה, קצת מהז'אנר הזה, יודעים איך לחבר בין הכל, וככה אתה מקבל בידיים הנכונות לפחות, סרט יותר עשיר.
כן.
בוא נדבר על הטקס.
איזה מהטקסים? יש הרבה טקסים מזעזעים פה.
אני מדבר על הטקס.
שהם נפלו מהצוק, שצרפו את...
הצוק.
הצוק. אנחנו כבר איזה 40 דקות לתוך הפודקאסט, ואנחנו 20 דקות לתוך הסרט.
די, באמת?
כן, אנחנו נתחיל... לרוץ על האירועים, כן.
עריכה כבדה. בוא נדבר על הרגע הזה, כי זה נחשב לאחד הרגעים האיקונים ביותר בסרט, ובטח אחת הסצנות הטובות בסרט הזה, שבאמת יש שני חבר'ה מבוגרים, כי צריך להסתכל על איך החבר'ה של ההורגה, נקרא להם ככה, מסתכלים על החיים, הם מסתכלים שמהרגע שילד נולד עד גיל 18, זה האביב. ואז מגיל 18 עד גיל 37, אם אני לא טועה, זה הקיץ, שבו הם שולחים את את החבר'ה האלה מחוץ לקומונה, להביא אנשים מבחוץ, וזה השיא של החיים שלך, ואז אתה מגיע לסתיו.
היי, מה יש לך?
חכו שנגיע ל-500 Days of Summer. חכו למשחקי מילים שם.
רואי, אתה יודע מה הזכרת לי עכשיו? אבל אמרת 500 Days of Summer, ומחר אני 500 ימים בצהל. רגע, 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 זה מקדיש לו...
שנעשה סרט פרידה על זה.
תמשיך, אני אסתרד.
סבבה, אז מגיל 47 עד גיל 50 ומשהו זה הסתיו, ואז כשהבן אדם מתחיל להיות מבוגר עד גיל 72 זה החורף, ואז דני שואלת את פלא, מה קורה בגיל 72? בואו נסביר לכם. אה, כן, לא, ואז הוא עושה לה כזה...
נו, כן.
עם היד.
הוא
חייך במשהו. זה עכשיו, זה כל כך מצחיק, כי הסרט הזה עושה את זה כל כך הרבה פעמים. הוא נותן רמז כזה קזואלי, ואז זה קורה באופן כאילו אמיתי. גם כשמדברים על המייק קווין הזה, אנחנו לא רואים את זה כגילוי כזה של, אוי, זה מדהים וזה. לא, אנחנו רואים את זה בפעם הראשונה בטלפון. השוטים האלה של שוודיה עם הבגדים, ואז אנחנו רואים את זה בתמונה מסריחה בטלפון של פלא. טוב, בוא נדבר על הרגע הזה. באמת, אישה בת 72, וגבר בן 72, הם מגיעים ליום האחרון של החיים שלהם, יש מין סעודה כזאת גדולה. הם שותים את הזה, ואז מובילים אותם לצוק, שם חותכים להם את היד. הם, בצוק הזה יש מין אבנים כאלה, כמו אנדרטות כאלה, ששם הם מחתימים את הידיים שלהם, כאילו את הדם מהידיים, ואז האישה הולכת לקצה הצוק, היא מסתכלת על השמיים וקופצת למותה, ששם היא מתרסקת על... אבן ענקית. ואז הגבר עושה את אותו דבר, הבעיה שכשהוא קופץ, אז הוא אמנם נכנס באבן הזאת, אבל הוא לא באמת מת, כי הוא נשאר בחיים ורק הרגל שלו ככה התעקמה. כל הסצנה הזאת מאוד מעניינת, מהבחינה להסתכל על זה מהפרספקטיבה של דני, כי אנחנו מקבלים המון תגובות שונות, וזה obviously טריגר מאוד רציני לטרגדיה שדני חוותה עם ההתאבדות והמוות של ההורים שלה ושל אחותה. אז באמת הסתכלתי על התגובות של כולם. עכשיו, אתה רואה את קריסטיאן, הוא לא יודע איך להקל את זה, הוא מקיא, ואתה רואה את החבר'ה הבריטים האלה ש... אתה יודע על מי מדבר? סיימון וקוני שם. כן. אז הם צורכים שם ומתחילים לקלל ואומרים לו, אל תקפוץ על זה, אתם משוגעים, אתם זה. מצד שני, החבר'ה של האורגה, ברגע שהבחור קופץ למותו והוא עדיין נשאר בחיים והרגל שלו מתעקמת ככה, הם מתחילים לצרוח איתו ולוקחים את כל הכאב שלו ו... מזדהים איתו ומתחילים לצרוח איתו גם כן, עד שהם הורגים אותו.
So nasty. תשמע, אני אחד שאוהב, אתה יודע, אלימות ודם וזה בקולנוע, אבל הסצנה הזאת יותר מדי, אחי, זה גרם לי לא להסתכל על המסך הזה, זה...
זה גמרי... אוברקיל רציני. הם מגיעים אחרי זה עם הפתיח, וואי, סליחה למי שלא, אנחנו מתארים מאוד, אבל אחרי זה הם מגיעים עם פתיש ואוברקיל מוסדם. בכל מקרה, אני הסתכלתי על דני באותו רגע, והיא לא מגיבה באופן קונקרטי, היא מחזיקה את היד לקריסטיאן ברגע שזה קורה בפעם הראשונה, והיא לגמרי בהלם, והיא לא מגיבה, היא לא צועקת, היא לא בוכה, היא לא מקיאה, היא לא אומרת כלום. רק אחרי זה, אחרי שכל הטקס הזה נגמר, הוא אומר לה, טוב, סבבה, אז תקחי לך רגע זמן הזה, כי הוא רואה שזה ככה נבנה בתוכה. והיא פשוט הולכת למקום לבד, והיא פשוט הולכת, 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 עד שהיא מתפרקת, אבל זה נורא מעניין להשוות את ההתפרקות הזאת ואת הבכי הזה לבכי שיהיה יותר מאוחר בסרט, כי בסצנה הזאת, ברגע שהיא נופלת על הרצפה ומתחילה לבכות, היא נמצאת לגמרי לבד, והיא מאפשרת לעצמה לבכות רק כשהיא נמצאת לבד. בנוסף לזה, ברגע שהיא מתחילה באמת לבכות, יש קאט רציני. אתה לא מקבל את הקתרזיס הזה שאתה... כי זה גם סרט של קתרזיס, של להוציא את כל הכאב, את כל ה... נקרא לזה... ברכה לי המילה. כל ה... אובדן שלה. כן, ברכה לי המילה, לא משנה. כל האובדן והכאב שלה והחרדות שלה. אנחנו לא מקבלים את זה, הוא פשוט חותך את זה ברגע שהיא מתחילה לבכות. יותר מאוחר, כשהיא רואה את קריסטיאן שוכב עם, עם הג'ינג'ית, ובעצם הוא כן בוגד איתה. הוא כן בוגד בה.
לא באמת, שמע, הם סימנו אותו, הם גררו אותו לשם.
כן.
זה לא לגמרי, זה יותר אנסו אותו מאשר הוא בגד.
כן, לגמרי, לגמרי, אנחנו נגיע לסצנה הזאת, אבל כשהיא רואה, כשזה קורה, אז היא לגמרי מתפרקת. בשלב הזה מרק נרצח, ג'וש נרצח, הם לא באמת יודעים מה קורה שם, סיימון וקוני גם כן נרצחו, הם גם לא יודעים על זה, ובשלב הזה מפרידים ביניהם. הם כאילו, הם מסוממים לחלוטין, דני הופכת להיות המיי קווין, וקריסטיאן... לוקחים אותו, כאילו, גם כן מסממים אותו, כמו שאמרתי, אומרים לו, תשתה את זה, תריח את זה, שואפים עליו את ההפקה הזאת, וזה. אז באמת מפרידים ביניהם, ואז היא, אחרי שהיא חוזרת מהטקס הזה, שהם קוברים בשר וביצים וכל הבולשיט הזה, היא הולכת ורואה אותו, ואז ברגע שהיא רואה אותו, שוכב עם, עם הג'ינג'ית הזאת, ועם כל הטקס הזה, והיא מבינה... מה קורה, היא האינסטינקט שלה, קודם כל היא מקיאה, סליחה על הדיטיילס, ואז היא מתפרקת, וברקע הזה, בשונה לזה, אנחנו מקבלים את הקתרזיס הזה, ואנחנו, וזה הרגע שבו ההורגה באמת הופכים אותה לאחת מהן, ובאמת לוקחים אותה, כי לאורך כל הסרט, לדני יש רגשות מאוד מאוד קשים, והיא נורא... לא מצליחה למצוא מקום שבו היא יכולה לפרוק את זה. הבן אדם היחיד שבו היא מצליחה לפרוק את כל הכאב שלה, זה פלא, וגם זה קצת לא נעים לה להיות בתוך הסיטואציה הזאת, אבל פתאום שעתיים לתוך הסרט, אפילו קצת יותר, היא מקבלת את הרגע הזה שבו היא יכולה לשחרר את כל הצער והכאב שלה, ואחרי כל הטרגדיה שהייתה לה, והחוסר הבנה מול האנשים שסביבה, וכשהיא מתחילה לבכות, פשוט כל הבנות שם באות אליה, בנות בגיל שלה, והן חולקות איתה את הכאב הזה, ואתה רואה כמה זה, היא לא יכולה להישאר בעצבות כל כך הרבה זמן, כי זה סיטואציה כל כך אבסורדית שאתה, ומצד שני יש בזה משהו כל כך עוצמתי, כי פתאום היא כל כך כאילו... מישהו מחבק אותה ומשתתף בצער שלה, והם עושים את זה בצורה הכי כנה שיש, ופתאום היא מקבלת את זה, פתאום היא מרגישה את, ומקבלת את מה שהיא חיפשה כל כך הרבה זמן, ולא צריך מילים בשביל זה, היא מקבלת את זה פשוט בחיבוק והבנה, ופשוט האמפתיה הזאת שלה, אנחנו מבינים את הצער שלך, אנחנו מבינים שעכשיו חבר שלך שוכב עם מישהי אחרת, אנחנו מבינים שעכשיו ברגע הזה הבנת שהזוגיות שלך עם הבן אדם הזה, שארבע שנים את מנסה לשמר את הזוגיות הזאת, זה התפרק ברגע אחד. והיא מקבלת את זה, ואני הייתי כל כך שמח, נקרא לזה ככה, בשביל הדמות הזאת, בשביל דני, כי לאורך כל הסרט, אתה רואה את הדמות הזאת, ואני התחברתי לדמות הזאת ברגע, כי החרדות החברתיות והתקשורתיות וזה לדברים שאני בעצמי מתמודד איתם, ובאמת אתה רואה את הדמות הזאת עם חרדות כל כך גדולות, העולם שלה מתפרק מתחת לרגליים שלה, והיא לא מוצאת מקום אחד שבו היא יכולה להוציא את זה, וכל מה שאתה רוצה לעשות זה פשוט לתפוס אותה ולתמוך בה ולחבק אותה, ואתה לא יכול לעשות את זה, והיא פשוט נמצאת בתוכה. זה כל כך כיף גם בשביל הצופה. יש משהו כל כך מנחם ברגע הזה.
אני חייב להגיד שפו לפלורנס פיו, שהיא שחקנית מדהימה.
מעולה.
הסרט הראשון שלה שראיתי, לא ראיתי אותה איפשהו משחק במקום אחר, בלק ווידאו, היינו אמורים לראות מזמן, אבל
אלוהים.
וזה מצחיק כזה לחשוב כמה הכישרון שלה באמת זרח בסרט הזה, כי בגדול זה לא סרט כזה ענקי מבחינת, מבחינת לאיפה שהוא הגיע, זה לא איזה בלוקבאסטר, זה לא איזה שובר קופות.
לא בלוקבאסטר, אבל זה סרט שמאוד אוהבים אותו, הוא קיבל
הערכה מאוד בקהילת אוהבי הקולנוע, זה לא סרט מאוד 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 מוכר, אבל פלורנס פיו, שזה, כאילו אין לה סרט יותר מפורסם מזה, זה הסרט שבאמת הביא אותה לתודעה, כאילו הכישרון שלה כל כך זרח, שהיא כבר מבחינתי היא A-list, מבחינת הקוורד שיש עליה וכמה שמדברים עליה וכמה שזה, מבחינתי היא כבר כאילו A-list, ולחשוב שמתוך סרט כזה קטן, שאני מניח שאפילו הרבה אנשים שמכירים את פלורנס פיו, שהכירו אותה אחרי שהוא יצא, לא מכירים, לא ראו את הסרט הזה, ועכשיו היא עושה מלא מלא פרויקטים מעניינים בהוליווד, אז היא ככה, אז כל הכבוד לה, על זה שהיא מוכשרת בטירוף.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני מאוד... כן.
והזכרת לי משהו שחשבתי עליו במהלך הסרט, כשדיברת על זה שהיא מתאחדת עם הבנות שם של האורגה, והם צורכים לך, זה סרט של צרכות. הרבה מאוד מהסרט הזה, זה צרכות. אתה חושב על השיחה שדני מתקשרת לקרישטיין כשהוא במסעדה, והיא צורחת כאילו, וזה ממשיך להרבה מאוד זמן.
וואו.
וכשהיא, מה שאמרנו כבר, שהיא יושבת והיא מתפרקת שם, אחרי שהיא חוזרת מהטקס והיא צורחת, ויש את הצרכות של התינוקות, כל הזמן ברקע יש צרכות של תינוקות.
וואי, כן.
זהו כן. ואז שהיא צורחת, עם הבנות שם, זה סרט עם מלא 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 צרוכות. וזה אמור להיות ככה, אני חושב שזה מאוד מאוד בחירה מכוונת של הבמאי, ככה להכניס אותנו להיסטריה של העולם הזה.
כן. אני רציתי להמשיך באמת את מה שאמרת על פלורנס פיו, כי הסרט הזה... האמת שראיתי את ליטל ווימן לפני שראיתי את מידסומר. ראיתי את ליטל ווימן באמת בקולנוע, ומאוד אהבתי את ליידי בירד והכל. ובאמת לא היה לי מושג מזאת פלורנס פיו כשנכנסתי לסרט. והיא נתנה שם, אני יודע שאתה פחות אהב את הסרט הזה, אבל אני חושב שהוא מצוין. היא נתנה שם הופעה כל כך... ילדותית ובוגרת באותו הזמן, ויש בה משהו מאוד A-list כזה, כמו שאמרת, היא מאוד כוכבת כזאת, היא מאוד יפה, היא מאוד זה, מצד שני היא מביאה משהו מאוד כנה ומקורקע כזה, משהו מאוד אנושי, והיא כל כך הפנתה אותי ב-Little Women, שממש יום אחרי הלכתי לראות את מידסומר, כי ידעתי שהיא נמצאת שם. ומאז באמת, מאז שני הסרטים האלה, אני רק רוצה לראות אותה בעוד פרויקטים, כי היא מצוינת, היא מעולה, ואנחנו הולכים לראות אותה באמת בבלק ווידו.
יאללה, שיצא כבר.
לא יודע כמה הוספתי עכשיו כשאמרתי את זה, אבל אני חייב להגיד כמה אני אף על השחקנית הזאת ומפרגן לה, ואנחנו אוהבים אותה.
לגמרי. עוד שחקן שאני רוצה לפרגן לו, זה ג'ק קלינור, כי אני חושב שהוא עושה את הדמות, קודם כל, סתם שתדע.
תגיד לצופים רק את מי הוא משחק.
את קרישטיין. ג'ק קלינור משחק את קרישטיין. בקיצור, סתם שתדע, יש לו גם פודקאסט קולנוע לג'ק קלינור.
וואלה.
אני מת עליו.
הוא מבין משהו בחיים שלו?
מה?
הוא מבין משהו?
הוא מדבר על סרטים, הוא מדבר על סרטים ממש טובים.
מה אתה אומר? אז הוא מובי באף כזה?
הוא מובי באף רציני, הוא סינפייל כאילו.
איזה גבר?
כן.
וואי, איזה גבר?
כן.
מגניב, אני חייב לבדוק.
מעניין אותי לגבי התפקיד שלו בסרט, קודם כל זה לא תפקיד קונבנציונלי של גבר בסרט אימה. להיות מושפל בצורה שבה הוא מושפל, והוא ידע את זה. כלומר, הוא לקח את הסרט בכוונה, ויש איזה רעיון שהוא אומר, קודם כל, כשהוא חתם לסרט, הוא ידע שהוא יכול להיות עירום פרונטלי וכל זה, אבל הוא אמר שהוא ממש דחף את ארי אסטר לשים כמה שיותר מהשוטים של העירום, כי הוא פשוט מרגיש שבחוויה של סרטי אימה, הרבה מאוד פעמים העירום הנשי הוא הרבה יותר exploited, והרבה יותר, כאילו הרבה יותר משפילים נשים בסרטי אימה בעירום מאשר גברים, והוא רצה ככה לעשות רוורס לתפקיד הסקסיסטי הזה בעצם, ולתת איזשהו בלנס.
זה מעניין, אין הרבה, אם כבר דיברנו על זה, אין הרבה סקס בהכרח בסרט הזה, אבל בחצי שעה האחרונה יש באמת הרבה מייל נודתי, בנוסף לנשים העירומות שנמצאות בסרט הזה, אבל גם כשיש עירום של נשים, זה נשים על כל הגוונים, כאילו, אם זה נשים מבוגרות, או קצת יותר שמנות, וצעירות ודקיקות.
הסצנה הזאת לא סקסית.
נופ. כן, מה התחלת להגיד לגביו?
וזהו, זה מגניב שיש ככה שחקן גבר שחשוב לו להפוך את התפקידים ולשנות את ההיקף הסקסיסטי. וזה חלק מהדברים שעושים את מיד סאמר לסרט המיוחד שלו, כל הגישה שלו לסטורי טלינג היא שונה, הגישה שלו לסטורי טלינג היא חדשה, היא לא משהו שאנחנו ראינו הרבה מאוד ממנה בז'אנר האימה בכללי, וזה טוב, כי אנחנו צריכים את הפילמקרים החדשים האלה שיתנו לנו זווית אחרת. זה לא כל פעם צריך להיות אישה עם הסיסים בחוץ שמושפלת, אפשר להפוך גם את התפקידים, אתה מבין למה נתכוון?
לא חדשה, כמו לקחת את מה שהם אוהבים, אבל אני חושב שזה הקולנוענים הכי מעניינים, שלוקחים את מה שהשפיע עליהם, ומשחקים עם זה. ועם כמה שאמרנו על וויקרמן, כמה שהוא לוקח מהסרט הזה, ומכל כך הרבה סרטי אימה אחרים, אבל אז הוא עושה משהו מסורתי שכבר ראינו עם גישה חדשה. וזה תמיד כיף, וזה תמיד, אם אנחנו נכנסים באמת לסיסמאות האלה, אני חושב שיש משהו מאוד מאוד מיוחד בסרט הזה, אני חושב שזה סרט כל כך מיוחד, הוא קלאסיקה. אני לא אוהב להיכנס לסיסמאות האלה כל כך מהר, אבל אני באמת חושב שזה סרט שיכנס לאחד מסרטי האימה המשפיעים ביותר, או לפחות אם אני מסתכל על הדור שלנו בתור אנשים שעכשיו הם נכנסים לשנות ה-20 שלנו, ואנחנו כל כך אוהבים קולנוע, וכל כך מושפעים מקולנוע, ואנחנו רוצים לעשות קולנוע, מיד סאמר הוא לגמרי אחד מהסרטים שהשפיעו עליי כקולנוען, כאיזה סרטים אני רוצה לעשות, מה הסרטים שהשפיעו עליי, ואני לגמרי חושב שזה סרט שייתן השראה לעוד המון 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 אנשים שירצו לעשות קולנוע בעתיד ועכשיו בהווה.
קלאסיקה.
לגמרי. כשהסרט יצא, הדיבור היה שהוא לא טוב כמו הרדיטרי. אני לא חושב שזה משהו.
אני דווקא, אוקיי, הדיבור היה שהוא לא הרדיטרי, אבל לא בהכרח פחות טוב ממנו. אני דווקא חושב שהוא הרבה יותר טוב מהרדיטרי בפעל.
אני גם חושב. בין שניהם הוא המוצלח ביותר, השלם יותר. טוב, נראה לי שעברנו על הכל. יש לך משהו נוסף להגיד?
רק על הסצנת סיום קצת, בוא נדבר על הסוף.
אוקיי.
שהיא עוברת את הכל, היא המיי קווין, ושורפים את קרישטיאן בביקטצו הזאת, והיא... מתחילה לחייך את החיוך הכי מוזר שראיתי.
לפני זה היא צורחת ומנסה לברוח, כן. שעליה יש סק, לא יודע אפילו איך לתאר את זה. היא נראית כמו חילזון שעשוי מפרחים, חילזון הענק שעשוי מפרחים.
מת.
היא פשוט הולכת עם זה, עם הכתר הענק הזה, עד שהיא עוצרת לרגע, והיא פשוט הופכת להיות חלק מהם. זה קתרזיס מרושע לחלוטין, אבל ארי אסטר קורא לזה, מבחינתו זה סוף חיובי, זה סוף טוב. השאלה למה? על איזה פרספקטיבה? אם אתה מסתכל על זה מהפרספקטיבה, הסרט לא מצדיק אף פעם את ההתנהגות של הקומונה הזאת, אבל היחס האנושי שלה והתקשורת שלה,
יש בזה משהו
לא כמו שהוא, אני לא חושב שהוא מצדיק את ההתנהגות שלהם ואת הפעולות שלהם, היותר טקסיות, היותר פגניות, אבל המהות שלהם מול התקשורת והמערכות יחסים שאנחנו מכירים מהתרבות שלנו והתרבות הפופולרית וארצות הברית ווואטאבר, באמת יש שם משהו, אמירה מאוד עוצמתית, אני חושב. והיא מקבלת את זה, בחיוך הנפלא הזה שסגר את הסרט.
זה חיוך כזה.
המטריד. המטריד, האמת, אתה יודע? אני בטוח שזה אותו חיוך כאילו שהיה לשמש, נכון? יש מצב שלקחו את החיוך של דני ופשוט הדביקו אותו על השמש הזאת.
קיים סיכוי גבוה. הוא מאוד מושפע אנחנו מדברים עליה על הניצות. הוא מאוד מושפע וגם קובריק שינה את העננים בניצות. אז זה מעניין.
הוא מה שינה?
את העננים בניצות. לא יודעת את זה?
על מה אתה מדבר?
עכשיו אני יודע שלא ראית את The Shining Cone. כן, הוא
שינה. כן, אמרתי לך, לא סיימתי את זה.
הוא שינה.
על מה אתה מדבר?
הוא קרא על זה שבעצם דיסני, בסרטי האנימציה שלהם, עושים כל מיני כתבים ורמזים בשמיים של הסרטי האנימציה שלהם. והוא אמר, וואו, זה כלי ממש מגניב, אני רוצה להשתמש בזה. ואז הוא שינה את העננים, כאילו, כשהם נוסעים לאוברלוק, בעצם העננים קצת, יש שם עריכה דיגיטלית.
אם אנחנו מדברים באמת על העריכות האלה, אתה יודע, בסאונד, יש את הרגע שהם מתמסטלים בפעם הראשונה, אז מרק עושה להם, אוח, ואם נשכב, תשכבו, כולם נשכב. וזה, אז ברגע הזה שמתי לב בצפייה האחרונה, שפתאום הקול שלו נהיה יותר עמוק כזה, יותר מעוות. ובטח כל נגיד, כשהופכים אותה למי קווין, אז יש את הפרק הזה, שנפתח ונסגר ונפתח ונסגר, כאילו הוא נושם, זה נראה כמו נחיר כזה, שנושם נורא עמוק.
כן.
וזה עשוי בצורה כל כך... מצד אחד אתה לגמרי רואה את זה, זה לגמרי שם, זה לגמרי בולט, מצד שני זה עשוי בצורה מאוד מעודנת, זה עשוי מאוד נכון. וזה, וואו, זה מוסיף לגמרי, זה כל האווירת חלום הזה. האווירה כזאת של... בין סיוט לחלום, באמת, משהו מאוד סוריאליסטי. ואם אנחנו מזכירים ככה את הפוסטר של הסרט, שהוא לגמרי איקוני כבר בשלב הזה, יש לה את הפרצוף הכל כך מוטרד הזה לפוסטר. כל פעם כשאני מגיע לשעה האחרונה של הסרט, יש לי את אותו פרצוף למשך כל השעה האחרונה פשוט.
לגמרי.
טוב, חברים.
מה, אבל דיברנו כל כך קצת. סתם, זה נראה לי הפודקאסט הכי ארוך שעשינו, אתה יודע?
יש מצב. But it's worth it!
לגמרי. טוב, אז נסכם.
למי שלא שרד. רגע, למי שכן שרד את כל הפרק המאוד ארוך הזה, תודה. אנחנו מאוד מעריכים את זה, מאוד מעריכים את מי ששומע אותנו. אנחנו אוהבים אתכם.
אנחנו רואים, אנחנו גדלים מצפייה, מפודקאסט לפודקאסט, אנחנו מצטרפים אלינו עוד אנשים, שומעים עוד אנשים.
אנחנו אוהבים אתכם מאוד ומעריכים כל אחד ששומע, זה עושה לנו מאוד טוב.
מאוד מאוד. So thank you very very much. Thank you so much.
That's
suspicious. אני לא אלמד מטעויות, כי לא בא לי ללמוד מטעויות, ואני חושב שאני אף פעם לא עושה טעות גם מטעות.
עכשיו הם כולם הלכו.
ברחו. אז יאללה, שיהיה לכולם שבוע טוב, ויאללה, נתראה.
שבוע טוב. ביי.
ביי.
Loneliness is the coat you wear. A deep shade of blue is always there.